הגזרה שנגזרה עלינו. ואותו לילה, הלילה ההוא, ויבכו העם בלילה ההוא, וזאת הייתה בכייה של חינם. הגזרה שנגזרה עלינו, מה שנגזר עלינו זה לא עונש, לא עונשים, לא מכל הדברים כולם, מה שנגזר עלינו זה לבכות. אני אקבע לכם בכייה לדורות. היינו, נגזר עלינו שנבכה. זאת הייתה הגזרה, וצריך להבין מה פשר הגזרה הזו. אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. זאת מידה כנגד מידה, והעונש הוא שאנחנו נצטרך, נגיע למצב שנצטרך לבכות. מה זה? מה זה אומר? מה זה מתכוון? מה זה? מה התכלית בבכי כשלעצמו? פירוש המושג בכי, כתוב, כבר הזכרנו, כתוב בשם הגרא, בכי פירושו, זה מלשון מבוכה, מלשון נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. אדם נבוך, פירוש, הוא לא רואה איך הוא יכול להמשיך את הדרך, איך הוא יכול להמשיך, להיות. זאת נקראת מבוכה. מבוכה נקראת מצב שלא רואים את האפשרות של המשך. אי אפשר להמשיך. הבחייה היא דבר כמו שבפסוק כתוב, בחז"ל הרי, בכמה אופנים, חז"ל מעריכים בזה בכמה אופנים. בכות תבכה בלילה. מה המיוחד בלילה? משום שבלילה, לילה זמן בכייה בעצם. הלילה הוא בעצם, חז"ל אומרים, המילה לילה, אם נשנה אות, זאת אומרת, נזיז את הסדר, אז לילה יהיה ללה. הלילה בוכה. הלילה, עצם עניינו, הלילה בוכה. ולכן, כל מי שבוכה בלילה, אז כל מי ששומע את קולו, מצטרף אליו. כך כתוב. והגמרא מספרת שרבי גמליאל, בשכנותו, גרה אישה שמת בנה והייתה בוכה בלילות. ורבי גמליאל היה בכה עד שנשרו ריסי עיניו. כשהתלמידים עמדו על זה, אז הם דאגו לאותה אישה, אותה אישה אומללה, אותה אישה שבכתה, דאגו שהיא תעבור דירה לשכונה אחרת. כל מי ששומע בכייה בלילה, אז היללה של הלילה מצטרפת לכל בכייה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך שהזמן פחות או יותר, ככה זה בדרך כלל, חציו יום וחציו לילה, וככה היינו צריכים לחיות. אילו חיינו כמו שבורא העולם ברא אותנו בקצב הנכון, צורה הנכונה, היינו חיים ביום כמו ביום, ובלילה כמו בלילה. הלילה נברא בעולם כדי שהאדם יהיה עם עצמו. בלילה אנחנו מאבדים את הסביבה, אנחנו מאבדים את כל ההיקף. אנחנו בלילה אנחנו נמצאים עם עצמנו. אנחנו לבד עם עצמנו. ביום אנחנו חיים עם כל מה שכביכול בורא העולם מעניק לנו, מראה לנו עולם ומלואו, והכל גלוי. זה נקרא להגיד בבוקר חסדיך. הכל נמצא הרבה בשפע. בלילות הכל נלקח מאיתנו, הכל, ההיקף כולו נלקח מאיתנו, אנחנו נשארים לבד. והמצב הזה, זה מצב של בכי. זאת היללה של הלילה. היללה של הלילה זה נקרא, אני, אין לי לאן, אין לי אפשרות להמשיך. אני נמצא עם עצמי ואין לי אפשרות להמשיך. אני לא יכול ללכת, לא רואים כלום. מדברים לילה כמו שהוא, כמו שכי הוא יכול בורא העולם ברע. האור מגיע מהשמש, כשיש לבנה, יש קצת אור. אבל הלילה, בלילה חושך. כבר הזכרנו כמה פעמים מה שכתוב בקדמונים, המהר"ל, כמה פעמים מזכיר את זה. המילה חושך פירושה מניעה. מניעה. הדברים כמו מנועים מאיתנו, נלקחו מאיתנו, הכל נלקח מאיתנו. אין לנו שום דבר. נמנע מאיתנו. כמו ולא חסכת את בנך, כתוב בסין. היינו ולא מנעת. חושך עניינו מניעה. החושך מונע מאיתנו, לוקח מאיתנו את כל ההיקף. את כל ההיקף והמרחב. כן, נלקח מאיתנו. אז אנחנו נמצאים עם עצמנו, וזאת מציאות במצב הזה, זאת מציאות שאין לה המשך. מה אני עושה עם זה? צריך ללכת ולעשות משהו. אין שום אפשרות, אין אפשרות ללכת. חז"ל אומרים, ירמיהו כתב את מגילת קינות. מגילת קינות פירוש. מגילת קינות זאת מגילת הבכי. זאת המגילה שעל ידה, בה ועל ידה אנחנו מקיימים את הבכייה לדורות. המגילה הזאת, מילת המפתח היא איכה. 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 חז"ל מגלים שהשורש לכיתוש המילה איכה, זה נקרא שכביכול מה שקורה פה זה דבר בלתי אפשרי. איכה, איך זה ייתכן, איך זה יכול להיות, איך זה דבר שהוא זה דבר בלתי אפשרי. זה ה... כן. זאת הקינה של איכה. איך זה יכול להיות? איך ייתכן? איכה ישבה בדד העיר רבת עם. איכה. חז"ל מגלים ששורש הקינה של איכה נמצאת במה שבורא העולם אמר לאדם הראשון, אייכה. זאת הקינה הראשונה. אנחנו אומרים את זה גם בקינות, שכביכול בורא העולם קונן על אדם. אייקה. וקונן עליו אייקה. כשבורא העולם שואל את האדם אייקה, כן, זאת לא שאלה שמחכה לתשובה. לא, כן. זה כביכול בורא העולם אומר לו לאדם, אתה נמצא בשום מקום. אייקה, אין שום מקום שאתה נמצא בו. אתה בשום מקום. מכאן, שכל הקינות שהן תולדות של אותו אייקה, אייקה מדבר על המקום. איפה אתה? איכן אתה? אייקה. אייקה זה נקרא. אתה בלי מקום. איכה? בלי מקום זה הכוונה. אין לי מקום, מה שנקרא מרחב, להוציא לפועל את קיומי, את מציאותי. אין לי. אין לי שום אפשרות להמשיך את קיומי הלאה. זהו הבכי. הבכי שנגזר עלינו. זה מה שנגזר עלינו, זה שאנחנו נגיע למצב שאנחנו נהיה בלי מקום, בלי אפשרות להמשיך את קיומנו. נבוכים הם בארץ, זאת הבחייה שנגזרה עלינו. נגזר עלינו לבכות, לבכות, בחייה לדורות. בתשעה באב, כמו שכתוב במשנה, במשנה כתוב, בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. זה היה באותו לילה, בלילה ההוא. אז נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. אז נלקח מאיתנו המקום. המקום שהוא מקומנו האמיתי נלקח מאיתנו. מתוך כך, כל החמישה דברים שקרו בתשעה באב, המשך, הם כולם המשך של אותה גזירה על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. ומתוך כך חרב הבית בראשונה, מתוך כך חרב הבית גם בראשונה וגם בשנייה. חורבן הבית, חורבן הבית. הבית חרב. במה חורבן הבית הוא ההמשך של נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ? יש כאן איזה חמישה דברים שיראו בתשעה באב, וכבר הזכרנו, כל חמשת הדברים שיראו בתשעה באב, הם כולם קרו אחרי שתשעה באב, כולם, חוץ ממה שנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. אבל כל יתר הדברים, כולם קרו אחרי שתשעה באב כבר נקבע. תשעה באב כתוב בנביא. המועד של תשעה באב כתוב בנביא. זה כתוב בספר זכריה, צום הרביעי, צום החמישי, וכן הלאה. השביעי והעשירי, כולם כתובים בנביא. והם נכתבו עוד לפני שחרב הבית, אחרי שחרב בית, לפני שחרב בית ראשון. כך שכל אותם חמישה דברים שכתובים במשנה שקרו בתשעה באב, הם לא שייכים להיות סיבות לקביעה של תשעה באב. תשעה באב נקבע הרבה לפני, כן, ויש שם דברים שקרו אחרי חורבן בית שני. חרבה ביתר, חרבה ביתר זה דבר שהיה למעלה מ-50 שנה אחרי חורבן הבית. בית שני. כך שאותם חמישה דברים שקרו בתשעה באב, הם לא סיבות לקביעה. אז מה העניין בהם? הכוונה היא, אותם חמישה דברים הם החורבן של תשעה באב. חמשת הדברים האלה הם תוכן, עניין החורבן שהיה בתשעה באב. כך שחמשת הדברים האלה הם קשורים זה לזה. הם ביאור, מהו הדבר שקרה בתשעה באב. נגזר לאותינו שלא ייכנסו לארץ, זה אובדן המקום. חרב הבית, פעמיים. בעצם, חרב הבית וזה בעצם שלוש פעמים. עוד נקודה אחת, בעצם, כשמתבוננים היטב, אז יש שם ארבעה דברים שכולם פנים של חורבן הבית. הבית חרב בראשונה, הבית חרב בשנייה. בנוסף, אני, לשון הרמב"ם, ובו ביום המועד לפורענות חרש טורנוס רופוס הרשע ממלכי אדום. כך כתוב ברמב"ם בנוסחאות המדויקות. טורנוס רופוס הרשע ממלכי אדום חרש את האכל ואת סביביו לקיים את הנבואה של ציון שדה תחרש. זה עוד חורבה. פירוש. מה המיוחד שבנקודה הזאת? אז הדברים ברורים, כבר דיברנו על זה במשך השנים, כמה פעמים. יעקב, בגמרא כתוב, בגמרא בפסחים. בדף פחיה כתוב בגמרא. אברהם קראו הר, למקום המקדש, אברהם קראו הר. אשר יאמר היום בהר השם יראה. יצחק קראו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה לעת ערב. יעקב קראו בית, שנאמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים. יעקב קרא למקום הזה בית, עוד לפני שהיה שם כלשהו של בית. שום בית לא היה שם, עדיין. אבל יעקב קרא למקום הזה בית. היינו, המקום הזה כבר על ידי יעקב אבינו נקרא בית. גם כשעוד לא היה שם בית. אז צריך היה להיות שכשחרב הבית, אז הבית חרב, אבל יעקב קראו בית, זה נשאר. המקום עדיין נקרא בית. תוספת החורבן שהייתה בקיום הנבואה של ציון שדה תחרש, זה חזר ליצחק קראו שדה. יעקב קראו בית, אבל יצחק קראו שדה. אברהם קראו הר. הר זה מקום לא מוגדר. הר, בפשטות, הר זה מקום שלא שייך לאף אחד. זה רשות רבים. מקום בעולם. שדה, זה כבר מקום מסוים, שבפשטות, בדרך כלל, שייך למישהו. קראו בית, זה נקרא, שהמקום הזה הוא מקום של מישהו שגר בו, שנמצא בו. זה בית. יצחק קראו שדה, ונחרב פה עוד משהו. חוץ מחורבן הבית, נחרב פה גם מה שיעקב קראו בית, גם זה נקרא. לקיים קיום הנבואה של ציון, שדה תחרש. זה חזר להיות שדה. היינו נחרב גם מה שיעקב קראו בית. וכן, הדבר הרביעי שכתוב במשנה, חרבה ביתה, במשנה כתוב בסתמה, חרבה ביתה. והרמב"ם מוסיף ביאור, מעריך, מוסיף ביאור. זה לא כתוב במשנה, גם הגמרא לא מזכירה את זה. כתוב, היה שם כך, כך מוסיף הרמב"ם. היה שם מלך גדול, ודימו, כך כתוב, רבי עקיבא, גדולי חכמי ישראל, רבי עקיבא וכל חכמי דורו. דימו שבמלך הזה מתקיים הפסוק דרך כוכב מיעקב. זאת אומרת, במלך, במלכות הזאת, יש גרעין של מלכות המלך המשיח. דרך כוכב מיעקב. רבי עקיבא עצמו קרא עליו את הפסוק הזה. רבי עקיבא עצמו עשה עצמו לנושא כליו של בן קוזיבא. רבי עקיבא ראש חכמי ישראל. ונהרג באבונות. אותו מלך נהרג באבונות. והיה הדבר קשה כחורבן בית המקדש. אני חוזר תמיד על הערה, זאת הערת, זה לא לגמרי אגב, אבל זאת הערה שיש משהו לא נכון בחינוך שמחנכים את ילדי ישראל, את בני ובנות ישראל. שחכמי ישראל טעו באותו בן קוזילה. הם לא טעו. זה היה ונחרב. זה היה חורבן ולא טעות. היה כאן גרעין, היה כאן משהו של אותה מלכות שעליה באמת נאמר דרך כוכב מיעקב. דרך כוכב מיעקב ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת. זאת אומרת, יש כאן, היה כאן כוח, הייתה כאן מלכות, שהמלכות הזאת אמורה הייתה להוציא לפועל את אותה עוצמה של לעקור מן השורש את כל כוחות הרע שישנם בעולם. מחץ פעתי מואב. מואב הוא הסמל, מואב זה, והזכרנו כמה פעמים, מואב בגימטריה ממתת. היינו, כל הפחיתויות, כל הממתת שערי תומעה שישנם בעולם, שורשם במואב. כל פחיתות, תהיה איזה שתהיה, כל פחיתות אפשרית, שורשה במואב. אם זה עבודה זרה, אם זה גילוי עריות, אם זה שפיכות דמים, אם זה כל פחיתות. הוא מחץ פעתי מואב. וקרקר כל בני שת. זאת אומרת, את כל הרע שבהם, הוא יעקור מן השורש. אותו כוכב שהוא דרך מיעקב. זאת הייתה המלכות. כשזה נחרב, שהמלכות הזאת נחרבה, זה היה גמר. היה גמר החורבן של התפשטות מציאותנו שלנו. על פני כל הבריאה כולה, על פני כל העולם. והיה השם, זאת ההבטחה הגדולה. והיה השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. את זה צריך היה להביא אותו, אותו כוכב, אמור היה להיות, מתקיים בו דרך כוכב מיעקב. זה נחרב, נהרג באבונות. כך שכל הדברים כולם, הם כולם בעצם אובדן המקום שלנו. איבדנו את המשך מציאותנו. זה נקרא מקום. מקום זה נקרא. כל השדה של האפשרויות שנמצא, כל מציאות שהיא, יכולה, צריכה לממש את עצמה, להוציא את עצמה לפועל. זה מקום. שורש המושג מקום, כתוב בראשונים, זה כתוב גם בכמה מהראשונים ממפרשי ההגדה של פסח, על ברוך המקום, ברוך הוא. אומרים שהמילה מקום שורשה בהכפלה של כל אות ואות, מאותיות שם הוויה, הכפלה של כל אות בעצמה. יוד, פעם יוד, ומאה. פעמיים, ה' פעם ה', זה 50 יחד. ועוד ו' פעם ו', זה 36. 186, מקום. זה נקרא מקום. זאת אומרת, כשאנחנו מכפילים כל אות בעצמה, הפירוש, ההרחבה של כביכול הווייתו יתברך, בכל ההיקף, בכל ההמשך, זה נקרא מקום. רש"י, מקום אחד בישעיה, כתוב שפירוש המילה מקום זה מקיים, היינו מאפשר קיום. זה נקרא מקום. מקום זה נקרא מה שמאפשר קיום של איזשהו דבר. אין לך דבר שאין לו מקום. המקום הוא מקיים, מאפשר קיום של כל דבר ודבר. הווייתו יתברך, שמכאן כמובן מקום, כאן שורש, לכל דבר מתהווה והווה בעולם, כן, לכל הוויה שהיא בעולם, כל היות, זה המקום הוא ההרחבה, ההתפשטות של שמו יתברך. מקום. אנחנו איבדנו את האפשרות שלנו, איבדנו את האפשרות שלנו להוציא את עצמנו לפועל בעולם. אין לנו, נלקחה מאיתנו האפשרות לממש את הווייתנו שלנו, ההוויה האמיתית שלנו, את הווייתנו שלנו בעולם. אנחנו לא יכולים. זה לא מתאפשר. וכך הם פני הדברים, כאשר מציאות תהיה איזו שתהיה, כאשר מציאות כלשהי לא מתאפשר לה להוציא את עצמה לפועל, לממש את עצמה, לממש את קיומה, זהו הבכי. כאן נמצא בכי. בכי. כביכול, בורא העולם ברא אותנו, נתן לנו זמן, ואנחנו צריכים להמשיך את קיומנו. כשזה לא מתאפשר, זה בכי. זה ההיעדר. בכי. בכי. יש מקום אחד במערל, הגמרא אומרת, אפשר, משה רבינו כותב, וימות שם משה עבד השם. אלה שמונת הפסוקים האחרונים שבתורה. תחילתם וימות שם משה עבד השם. איך משה רבינו יכול לכתוב את זה? זה לא ייתכן. הנחלקו בזה תנאים. אחד אומר שעד כאן משה כותב, את הפסוקים האלה יהושע כתב. אחר, תנא אחר אומר, עד כאן משה אומר וכותב, מכאן ואילך משה כותב בדמע, כך כתוב. הפירוש הפשוט, משה כותב בדמע, זה הכוונה, כותב, הולך, כתוב ובכו, הוא כותב ובוכה. מה התשובה? איך משה רבינו יכול לכתוב, כן, משה עבדי מת, או בימות שם משה, עבד השם. איך זה אפשרי? הפירוש הפשוט של כותב בדמע, זה נקרא שהוא כותב בבכי. כותב את זה בבכי. אז כתוב במערל, כך אומר אמר, שם בגורריה, אם משה רבינו בוכה כשהוא כותב, אז זה לא שקר. כשמשה רבינו בוכה על חייו שנלקחו, כן? אז זה לא שקר. ונקבע, פירוש הדברים, הוא כבר לא חי את חייו. הוא כבר בוכה אותו. כך נראית בחייה אמיתית. בחייה אמיתית היא פשוט פירוש. הבחייה האמיתית היא היעדר המשך. הוא לא חי את זה יותר. את חייו הוא כבר לא חי. כך הגזירה שנגזרה עלינו. זאת הגזירה הנוראה שנגזרה עלינו. בעקבות, מכוח, הגזירה העיקרית, השורש, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. איבדנו את המקום. הגמרא אומרת, הגמרא ביומא בדף סמכתת, כתוב בגמרא, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? אומרת הגמרא שהחזירו עטרה ליושנה. אנשי כנסת הגדולה נקראים כך. החזירו עטרה ליושנה. משה רבינו אמר, הקהל הגדול, הגיבור והנורא. כתוב בגמרא, אתה ירמיה בזמן החורבן. ירמיהו לא אמר נורא. ירמיהו, כשהוא עסק באמירת שבחו של בורא העולם, אמר, הקהל הגדול, הגיבור. הנורא הוא לא אמר, הוא השמיט הנורא. אתה ירמיה ולא אמר נורא. למה? נוכרים, כן, הגמרא אומרת, הסיבה שירמיהו ישמית את השבח נורא, כביכול, הוא לא אמר אותו לבורא העולם, אף על פי שזה כתוב בתורה, משה רבינו אמר את זה, הקהל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אתה ירמיה ולא אמר נורא, כי נוכרים מקרקרים בהיכלו, איי נורא אותם. פירוש המילה נורא זה מטיל מורה. כביכול, בורא העולם, כתוב עליו, כתוב עליו בספר קהלת, במגילת קהלת, כתוב, כי כל אשר יעשה האלוקים, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. והאלוקים עשה שיראו מלפנה. זאת המידה שנקראת נורא. כביכול האלוקים עשה שיראו מלפנה. כביכול. זה הגילוי של מידת נורא. האלוקים עשה שיראו מלפנה. הוא נורא. נורא זה נקרא מטיל מורה. איך ייתכן, כביכול, שבורא העולם מטיל מורה אם נכנסים לתוך מקדשו, לתוך היכלו, למקום ששם שכינתו מצויה, ושם מקרקרים, עושים מה שרוצים. איי נורא אותה. לכן הוא הפסיק לומר נורא, ירמיהו הפסיק לומר נורא. אנשי כנסת הגדולה, כתוב, החזירו עטרה ליושנה, ואמרו, עד הרבה, הן נוראותה, שאלמלא מוראו, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. לא ייתכן שכלל ישראל ישרוד, יחזיק מעמד, יישאר ויתקיים בעולם עוין, עולם שונא, עולם שרוצה בכל ליבו, בכל כוחו, להשמיד אותה. וכך זה הולך, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. פירוש הדברים, הדבר הזה הוא גילוי מידת נורא. כאן רואים כביכול, אין אפשרות לקרקר בהיכלו אפשר, לקרקר זה נקרא עד היסוד, זה נקרא לקרקר, כמו בקרקר כל בני שת, מה שכתוב בפסוק, לקרקר זה נקרא לעקור מן השורש, בהיכלו כן, אבל לעקור מן השורש את כלל ישראל, עם כל רצונם, ועם כל כוחם, ועם כל מה שהם משקיעים, את זה הם לא יעשו. הם לא יכולים. הם לא יכולים. עד הרבה. דווקא, מקרקרים בהיכלו, אבל כלל ישראל שורד. אנחנו קיימים. כלל ישראל נמצא. אותנו, חלילה, אי אפשר לקרקר. זה גילוי של מידת נורא. ירמיהו לא סבר כך. ירמיהו לא סבר כך. הוא לא אמר נורא. למה הוא לא סבר כך? שם כתוב, בתוספות מביאים, בשם ירושלמי. כי מידת נורא צריכה להתגלות בבית המקדש. דכתיב נורא אלוקים ממקדשך. דכתיב נורא אלוקים ממקדשך. כביכול במקדש, שם זה מקום גילוי שכינה, ושם צריך, משם צריכה להתגלות המידה הזאת שנקראת נורא. נורא אלוקים ממקדשך. ירמיהו לא סבר כך. ירמיהו שכתב את מגילת קינות, כתב, הוא זה שכתב את מגילת קינות, והוא זה שמסיים את מגילת קינות. הפסוקים האחרונים, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. אומר על זה רש"י, מה זה על זה ומה זה על אלה? אומר רש"י על המפורש במקרא של אחריו, הפסוק הבא: על הר ציון ששמם, על זה היה דווה ליבנו, ושואלים הלכו בו, זה אלה שגרמו, על ידם חשכו עינינו. היינו, על שני דברים הוא מקונן. על זה היה דווה ליבנו, על הר ציון ששמם. על אלה חשכו עינינו. היינו, על השואלים שהלכו בו. חכמים הלכו בהר הצופים, כמו שכתוב בגמרא בסוף מכות, וראו עם מרחק שואל יוצא מתוך המקום של בית קודשי הקודשים. חכמים ראו את זה, התחילו לבכות, בכו, היו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. לרבי עקיבא זה גרם לשמוח, גרם לו שמחה, זה מוזר. שאלו אותו, מפני מה אתה משחק? רבי עקיבא שואל אותם, תגידו לי, מפני מה אתם בוכים? אז הם אומרים לו, מקום שכתוב בו, הזר הקרב יומת. ועכשיו שואלים ילכו בו, ולא נבכה. הזר הקרב יומת זה נקרא, המקום הזה הוא מקום סכנת נפשות להתקרב לכאן, פחד להתקרב לכאן. ועכשיו שואל מטייל בו, איך אפשר לא לבכות? בית קודשי הקודשים, בית קודשי הקודשים נלקח מאיתנו, בית קודשי הקודשים הפך להיות שדה. רבי עקיבא ניחם אותם, ותנחומים של עקיבא ניחמתם, לתנחומים של רבי עקיבא. אבל מה שחכמים עשו, הדבר הזה גרם בכי. בכי, זהו הבכי הגדול. הבכי. ולא נבכה. ירמיהו, השואלים שילכו בו, כאן ירמיהו בוכה, שני דברים הוא בוכה, מקונן על שני דברים, על הר ציון ששמם זה על חורבן הבית, ועל שואלים שילכו בו זה על ביטול מידת נורא, שלדעת ירמיהו המידה הזאת כביכול בורא העולם חדל לנהוג בה, הפסיק לנהוג. מידת נורא לא מתגלה יותר. יש כאן שתי בחיות. על זה, על הר ציון ששמם, היה דווה ליבנו. ודאי. על אלה, על השואלים שהלכו בו, חשכו עינינו. המילה נורא כוללת בתוכה גם נראה. נראה, דבר שלא רואים אותו, לא מטיל מורה. על אלה חשכו, חשכו עינינו. אנחנו לא רואים מורה, לא רואים. אז הוא ממשיך, אומר ירמיהו, אתה השם לעולם תשב, כסאך לדור ודור. היינו, על הר ציון ששמם, זה לא משנה. הר ציון ששמם קדוש באותה קדושה כמו כשהבית בנוי. המקום קדוש בחורבנו כמו שהוא קדוש בבניינו. מקריבים אף פי שאין בית, אין צורך בבית. המקום קדוש כמו שהיה. מקום שנתקדש מפני השכינה, כמו שכתוב בלשון הרמב"ם. נתקדש מפני השכינה והשכינה אינה בטלה. קדושת ירושלים והמקדש מפני השכינה והשכינה אינה בתהילה. אתה השם, מה שנוגע להר ציון ששמים, אתה השם לעולם תשב, כיסאך לדור ודור, זה כן. אבל השואלים שילכו בו, היינו, אותה מידת נורא שהיא פסקה כביכול. על זה הוא אומר, אבל למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים? אנחנו נעשינו הפקר, אם מידת נורא איננה, אז מי יגן עלינו? בדבר הזה, זאת אמת, כמו שאנשי כנסת הגדולה אמרו, אלמלא מוראו, החומה האחת יכולה להתקיים בין האומות. אנחנו עבודים בלי גילוי מידת נורא. בלי שתתגלה מידת נורא, אנחנו עבודים. אנחנו. אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים? והוא מסיים, ירמיהו מסיים את מגילת קינות, כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. כאן ירמיהו מסיים את מגילת קינות. אנחנו מוסיפים, כדי לא לסיים בדבר רע, אנחנו מוסיפים כאן וחוזרים על הפסוק, השיבנו השם אליך בנשובה. את זה אנחנו עושים. אבל ירמיהו סיים פה, כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. זה הסיום. היינו מגילת קינות מסתיימת בקצפת עלינו עד מאוד. הפירוש של קצפת עלינו עד מאוד זה נקרא כמו כביכול. אנחנו יודעים איך נראה קצפת עלינו עד מאוד. קיל זועם בכל יום. כמה זעמו רגע. קצפת עלינו עד מאוד. זה לא רגע. קצפת עלינו עד מאוד. זה דבר שאי אפשר לעמוד בו. זה דבר שאי אפשר לעמוד בו. כאן ירמיהו מקונן. כאן הוא בוכה על המידה שכביכול בורא העולם חדל, הפסיק לנהוג בה. בורא העולם לא נוהג בה יותר. הוא לא נוהג במידת נורא. כך מסיים ירמיהו, אליבא דידי, הוא לא אמר נורא. הוא לא ראה את האדרבה. את אותו אדרבה הוא לא ראה. במרשה כתוב שאנשי כנסת הגדולה אמרו את האדרבה אחרי שהם ראו את נס פורים. את גזירת המן ואת נס פורים. מתוך כך הם ראו שכביכול מידת נורא נוהגת. היא קיימת. ירמיהו לא ראה את זה. את זה הוא כבר לא ראה. אז ירמיהו, כשהוא מסיים את מגילת קינות, אז הוא מסיים בזהו. אין תקווה. אין תקווה. אחרי שהוא אמר, השיבנו השם אליך ונשוב, וחדש ימינו כקדם, הוא מסיים אחרי זה, כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. אנחנו זה נורא. זה נורא. אם כביכול בורא העולם לא מתנהג במידת נורא, מה יהיה עלינו? זה מה שירמיהו מקונן, כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. ככה מסתיימת מגילת הבכי. מגילת הבכי. איך נמשיך? איך נמשיך? מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. איך נמשיך? במצבנו שלנו, כמו שאנחנו רואים, בוודאי שההלכה כאנשי כנסת הגדולה, בלי ספק. כן, אנחנו נוהגים כך. אבל להבין, יש ממה לפחד. יש ממה לפחד. עדיין מחכה לנו גזירה אחת, וזאת הגזירה כמו שהמרשה אומר. עדיין מחכה לנו גזירה אחת. הקדוש ברוך הוא מעמיד להם, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין בדף צדי זין. אם ישראל אינם עושים תשובה, אינם נגאלים, זה לא ייתכן. הגאולה תבוא. אבל זה מחייב. הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך קשה, כהמן. וישראל עושים תשובה והם נגאלים. מלך קשה כהמן. זה עוד מחכה לנו. זה עוד מחכה לנו. זה עוד צריך לקרוא. סופו של דבר בעזרת השם, ננצל, נגאל, ייתן השם, והכל יהיה ברחמים, ברחמים. ייתן השם. אבל הסכנה היא נוראה. הסכנה היא נוראה. אם יחזור המצב כמו שהיה בחורבן בית שני, אם יחזור המצב הזה, ותחזור גזירה כזאת, כל בר דעת צריך לחשוש, מי יודע איזה מחיר נשלם. מי יודע? מלך קשה כהמן. העולם מוכן, העולם מוכן לגמרי לקבל גזירת מלכות כזאת, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. ממש כמו שכתוב, כמו שהיה שם, כמו שהיה אצל המן הראשון. הכל כמו שהיה שם. כל זה יכול לקרות. כל זה יכול לקרות. כל זה יותר, יתר על כן, כל זה חייב לקרות. בוודאי שאם עלינו, לפחות, עלינו, רק עלינו, תתגלה מידת נורא. ואם אורה שמיים עלינו, בוודאי שבזה תתגלה מידת נורא בעולם, והמידה הזאת היא המידה שבה אנחנו בטוחים. אבל אם אנחנו דוחים אותה בידיים, אנחנו מסלקים אותה מעלינו, אם אנחנו לא מבינים שזה הדבר היחידי שאנחנו יכולים להישען עליו, בנו הדבר תלוי. עד כמה? עד כמה? עד כמה נצטרך עוד לבכות? זה מה שרצינו לבאר. הבכי הוא אובדן המקום. אובדן המקום פירוש, אובדן הדבר שמקיים. היינו, הדבר שמאפשר את קיומנו, את המשך קיומנו. על זה בא הבכי. הבכי הוא התפיסה הברורה. אין לנו אפשרות להמשיך. כל מי שלא רואה איך בדרך הטבע הפשוט הדברים מתקדמים לקראת זה, הדברים הולכים לקראת זה, אף אחד לא ימנע גזירת מלכות, תהיה איזו מלכות שתהיה. אף אחד לא ימנע גזירת מלכות של, כמו שכבר נכתב בדתי פרס ומדי, ולא יעבור, להשמיד, להרוג ולאבד. בר מינן, מלך קשה כהמן, מלך קשה כהמן, מלך קשה קצת פחות מהמן, כן, כביכול, את זה חז"ל ידעו. מלך קשה פחות מהמן, פחות מגזירה כזאת, מפורשת, כתובה וחתומה, שכולם יסכימו איתה. זאת מלכות, הייתה מלכות בכיפה, מלכות שמלכה על 127 מדינות. מלך קשה כהמן צריך להיות משהו בסדר גודל כזה, גזירת מלכות. זה ידעו חזר, שבפחות מזה אנחנו לא נעשה תשובה. פחות מסכנה מוחשית, מוחשית ממש, סכנה של מה שנקרא סמוך לכמעט בין רגע. זהו, אין זמן. לשם כך צריך מלך קשה כהמן. ונפסיק להגיד, בינתיים זה עוד לא כל כך נורא. בינתיים זה עוד לא כל כך נורא. כמה שאנחנו נזדרז בדבר הזה. כתוב בכמה וכמה נבואות. כמה נבואות. רחמנא ליצלן. כמה דם יצטרך להישפך. זה כבר תלוי בנו. כדי שאנחנו נזכה לנס כמו פורים, צריך תשובה שלימה, תשובה אמיתית, תשובה עמוקה, תשובה שתהפוך אותנו למקבלי תורה אמיתיים. ואז יתקיים בנו, בעזרת השם, ותחזינה עינינו בשובו לציון ברחמים.